מה שמתרחש במהלך השבוע, לפי המסורת, הוא כלול בתוך השבת הקודמת. כיוון ששבת היא מקום מקור הברכה, היא בעצם כוללת בתוכה, באופן גנוז, באופן ראשוני, היא כוללת בתוכה את התרחשויות וההתפתחויות במהלך השבוע. ובעצם יש בה גם מעין סיכום, מבט יותר עמוק על אותו תהליך שהתחיל והיה גנוז והיה ראשוני, ואחר כך הולך ומתברר, הולך ונהיה יותר עמוק. כשקראנו, כשאמרנו גם בפרשה הקודמת, ובעצם אנחנו אומרים את זה כל פתיחת היכל, כל פתיחת ארון, ויהי בנשוא אהרון ביום יום משה, קום מהשם ויפוצו אויביך ונוסו משנאיך, אנחנו כך רואים מתוך המפרשים גם מתפללים וגם מבקשים על שני סוגי התמודדויות. יש דברים שהם גלויים, השנאה והעוינות כלפי ישראל היא גלויה, ויש מצבים שבהם המחשבות השליליות שמופעלות נגדנו הן מוסוות, הן לא גלויות, ואז לעתים זה יותר מסובך ויותר מסוכן. ואנחנו בעצם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכל מציאות, אין גלויה ואין נסתרת, שמופעלת נגדנו, שהקדוש ברוך הוא יפזר אותה, יפיץ אותה, ובעצם יפר מחשבתם ועצתם. אלא שסוג האויב הבא להתקיף אותנו, יש לנו בתוך כך גם תפילה ובקשה לאיזושהי קימה, קומה השם, משהו שיקום. והזוהר הקדוש רואה כאן איזה קצה של חוט לפסוק בספר עמוס, ששם כתוב בפרק ט', ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופל. כלומר, שהמושג קום השם שהוא יוביל את המערכת שלנו, הוא מאת השם, ועל כן הוא מתגלה ומתברר דרך בני אדם. יש לו קדוש ברוך הוא שליחים הפועלים בתוך המציאות, והרוח הגבית שנותנת להם כוח זאת הרוח האלוקית, והמעגל שבתוך הפסוק הזה עם יסוע ארון הוא נסגר מפני שמסנאיך ואויביך, אומר המדרש בספרי, הם מסנאי ואויבי ישראל. בין אם ישראל מודעים לכך, בין אם לא מודעים לכך, בין אם הם רוצים בכך, בין אם הם לא רוצים בכך, אנחנו, לא בגלל הצטיינותנו, לא בגלל כישרונותינו, אנחנו צבאות השם בארץ. ואומות העולם, בחלק הגלוי שבהם וגם בחלק הנסתר, חשות בסוג הזה של הקשר בינינו לבין הופעת דבר השם בעולם, ועל כן שנאתם, ועל כן הניסיון שלהם בכל מיני דרכים לפגוע בנו. כשאנחנו יותר מתמקדים, לא רק באופן כללי ברצון לפגוע בנו, אלא באותה משימה ספציפית שנקראת הכניסה לארץ ישראל, פה אנחנו פוגשים שני גורמים, שכל אחד מהם הוא מהווה סוגיה לפני עצמה, אבל אנחנו רואים שהפרקים שנקרא בשבת, פרשת שלח לך, הם יוצרים קשר בין שני המרכיבים האלה. מרכיב אחד, אולי פחות בולט, אבל עובדה שהתורה חוזרת עליו 4 פעמים בתוך הפרקים האלה, י"ג, י"ד, ט"ו, והיא אומרת שיש פה כנראה איזשהו עניין רציני, והוא עמלק. כלומר, איך אומות העולם מנסות להפריע לנו להיכנס לארץ. והמדרש מתאר פה, בפסקה 3, תודה רבה לשתייה, אפשר לשתות בחוץ. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדור. המלך יושב בארץ הנגב. מה ראו לפתוח בעמלק? הדבר הזה מוזכר אצל המשלחת שחוזרת מטור את הארץ. למה הם ציינו את זה? משל לתינור שסרח ולקה ברצועה. וכשמבקשים להפחידו, מזכירים לו הרצועה של הקמה. כך היה עמלק רצועה רעה לישראל. כשהיו רוצים לפגוע בישראל, היו מזכירים להם בעצם את האומה הזאת שהיא הפחידה אותנו, כי היא עשתה הרבה צרות במדבר. שואל המדרש, מה ראה לשב לו על הספר, על דרך כניסתם של ישראל לארץ? למה הוא יושב על גבול ארץ ישראל? כך ציווהו עשיו זקנו לקדמם לדרך. ויקר ממקומו וישב לו בדרך. כלומר, מה שכתוב שהמיקום של עמלק הוא איננו במדבר, אלא הם עושים מסלול, הם עושים דרך עד שהם מגיעים להתקיף אותנו ביציאתנו ממצרים. זה הכל קשור, אומר המדרש, במגמה של עשיו, שהוא בעצם אביהם של עמלק. שהוא בעצם, בכוחות הטומאה שלו, מדריך, משאיר מורשת כזאת לכל הדורות של עמלק, להילחם בקשר שלנו לארץ ישראל. זה מעגל אחד בסוגיה של פרשת שלח לך. מעגל שני, זה מה שקורה בתוך ישראל. זה ברור לא פשוט בפסוקים שנקרא. וכיוון שלפי המסורת של תלמידי הגאון מוילנה, כל פרשת חטא המרגלים חוזרת בחבלי משיח. ושוב אנחנו מתמודדים עם אותה סוגיה, על כן בעצם אותם שני מרכיבים יבואו לידי ביטוי. יש קושי גדול מול עמלק בכניסה לארץ, יש קושי בתוך ישראל. אנחנו רואים איך הפסוקים ותורה שבעל פה, איך הם מבררים בעצם את מרכיבי הקושי. וממילא, במיוחד הדבר אמור לגבי התקופה שלנו, שהתיאור של מרכיבי הקושי הוא בא להגדיר לנו לא רק מה היה, לא רק מה הווה, אלא גם מה המשימות שלנו, מה חובתנו בתקופה הזאת. הפעם הראשונה שבה הפסוקים יחסים לבירור הזה בפרק י"ג פה בצד ימין, באמצע. ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו. וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. אפשר היה להגיד שזה איזשהו תיאור של ראש קטן. כלומר, קיבלנו פקודה, ביצענו. אבל זה מאוד לא מדויק. הרי זה ברור, גם מתוך הפסוקים כאן, וגם מתוך הפסוקים בספר דברים פרק א', שזה היה רצונו של העם. ולכן אמר לו אלוקים, למשה רבנו, שלח לך אנשים, כי העם לוחץ עליך, אז תשלח. ואז לפי ההגדרה הזאת, יש פה איזו התנערות מהקשר לארץ. זה הופך להיות משהו שאתה שלחת אותנו אל הארץ, משהו כזה רחוק, שלא קשור אלינו בעצם. והעניין הזה של הערעור על הקשר המיוחד בין העם לארץ, אולי הוא הרקע לפסוק הבא. פסוק כ"ח כתוב, אפס כי אז העם יושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ידי ענק ראינו שם. ואז מוסיף הפסוק את המלך, כפי שכבר ראינו בתוך דברי המדרש. הנתונים שאותם אומרים המרגלים, הם נתונים מדויקים. ערים בצורות, עם חזק, ידידי ענק ראינו שם. ואף על פי כן, כשהתורה מכנה בספר דברים פרק א', את הקלקול הגדול של חטא המרגלים, אומרת התורה, פסוק למד ב' שם, ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם. מול מה שראית במציאות עומדת אמונה. אמונה במה? כי שם התיאור בספר דברים פרק א', הוא תיאור של כל הניסים שעשה השם בצאתנו ממצרים. אבל אם אנחנו עכשיו נמצאים לפני משימה, ובמשימה הזאת אנחנו רואים ערים בצורות, עם חזק על ידי ענק, מאיפה נדע שיש לנו כוח להיכנס למשימה הזאת? זה שבעבר היו ניסים גלויים, זה משמח אותנו. ונודה לקדוש ברוך הוא על כך. אבל מי אמר שאנחנו צריכים להסיק מתוך כך מסקנה לגבי השלבים הבאים? אז אם ככה הקשיים האלה נמצאים, עם חזק על ידי ענק וערים בצורות, ואנחנו יכולים להסיק מסקנה שזה לא בתחום השגתנו. איפה נכנסת כאן האמונה מול המציאות? מה מערכת היחסים ביניהם? אומרת התורה, ויעס כלב את העם אל משה, ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל. כלב עושה משהו או אומר שגורם לשתיקה, ויעס. וכשנוצר את השתיקה, אז הוא אומר את מסקנתו. שבמסקנה הזאת הוא לא מתכחש לכך שהמשימה הזאת היא קשה. אדם לא אומר על קייטנה, על פיקניק, אדם לא אומר, לא נעלה כי יכול נוכל לה. לא, זה לא לשון מתאימה לדבר שהוא קל. הוא מודה שזה קשה. במה הוא הודע? במה הוא הודע עד כדי היכולת להשתיק אותה? אבל מה שכן ברור שכתוצאה מסוף דבריו, הופיע פסוק למד א', ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. אומרת, אמר המסכת סוטה, דבר גדול אמרו כאן המרגלים. הם הגיעו לשיא ההתרסה כלפי שמיים. כי המשמעות אומרת אמרה של המילים, כי חזק הוא ממנו, זה לא הכוונה חזק הוא מאיתנו, זה אולי בא לידי ביטוי באותם ערים בצורות, ידידי ענק, עם חזק, אלא חזק הוא ממנו, הכוונה חזק הוא מאלוקים. הוא לא יכול להוציא קהיליו משם. זאת אומרת, ההתרסה של המרגלים הייתה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לפנות את אלה שגרו כאן, וממילא המשימה הזאת חסרת סיכוי. והעניין הזה נשען על המשך דבריהם. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור. אחד המאפיינים של ההבדל בין הראייה החיצונית, שהיא מאוד הדגישה את ערים בצורות, היא לענק ועם חזק, לבין שיקולי האמונה, זה הוצאת דיבה. זאת, בני אדם שהם שבויים אחרי המבט החיצוני שלהם, כשהם ראו משהו שלילי, הם עוסקים בו, הם בוחשים בו, הם מדברים עליו, הם מספרים אותו, זה נקרא להוציא דיבה. במה הוציאו דיבה? על בסיס אותם מרכיבים שתוארו קודם. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, שוב, הארץ, משהו רחוק, כמו באנו אל הארץ אשר שלחתנו, עכשיו יש איזה ארץ כזאת, אי שם, מה עניינה? ארץ אוכלת יושבי העיר, וכל העם אשר היינו בתוכה, אנשי מידות. ארץ אוכלת יושביה. אומרת על זה הגמרא פה במסכת סוטה, בחלק השני של פסקה 5. דרש רבה, אמר קדוש ברוך הוא, אני חשבתי על לטובה, והם חשבו על לרעה. אני חשבתי על לטובה, דכל איך הדמטו, כל מקום שהגיע אליו, אותה משלחת של 12 אנשים, מת חשיב עדידו. האדם החשוב במקום מת, ואז נוצרה הלוויה גדולה. ולמה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? כי היחיד נתרדו, ולא לשאלו הבטרי. כלומר שהמקומיים הזמניים יהיו עסוקים. ויסיחו את דעתם מאותם 12 מרגלים. כתוצאה מזה ינצלו אנשי המשלחת. זה לא דבר מופקע מההיגיון. כלומר, אם היה מדובר במשלחת באנשים פשוטים כמוני, אז אפשר להגיד אולי אין לנו העמקה להבין כל סדרי השגחה אלוקית. אבל אנשים שהם נשיאי העדה, הם ראשי כל הציבור, הם לא יכולים לעלות על הדעת מחשבה כזאת שכל מה שקדוש ברוך הוא עשה ב-40 היום זה היה לטובתם? אבל אם באמת זה היה לטובתם, יכולים היו המרגלים לשאול למה הקדוש ברוך הוא עושה 40 יום הלוויות ולא עושה 40 יום חתונות? איך שאנחנו רואים אצל עמים אחרים, לפעמים חתונות זה הסחת דעת גדולה. הגעה להפקרות, יריות, שתייה, שכרות וכו' וכו'. אין טעם להאריך בזה. אז היו יכולים להבין את הסחת הדעת, אם היא הייתה באה לדרך החיובית, לדרך המשמחת. מכך שהיא, הקדוש ברוך הוא עושה אותה בדרך של ארץ אוכלת יושביה, בעצם יש להם, יכולה להיות להם תחושה שהארץ הזאת מסוכנת. עד כדי שהשלה אומר שארץ אוכלת יושביה, יש בזה משהו אמיתי, שאלה שהם יושבים בארץ, סבעים בה, דשנים בה, דורכים במקום, הארץ אוכלת אותם. יש איזה כוח בארץ הזאת שהוא לא נותן מנוחה. ואז בעצם אומרים במרגלים, אנחנו, אין לנו מה לחפש בארץ הזאת. אנחנו מחפשים מנוחה. ולא תגידו מחפשים מנוחה של תאוות, של פינוק, מחפשים מנוחה רוחנית. נשב במדבר, נלמד תורה, נאכל אוכל מהשמיים, יהיה לנו נשיא כמו משה רבנו, כהן כמו אהרון הכהן, ענני כבוד, מים מתגלגלים, הכל נס. מי השתגע להחליף את כל התנאים הרוחניים האלה? בארץ של חרישה וזריעה ושהיא תוססת ויש בה מלחמות ולפעמים גם תוצאות אגומות של המלחמות. מי רוצה את כל הדבר הזה? אז לכן הם אומרים, הארץ אשר עברנו לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה, ומוסיפים. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. טוב, אבל זה כבר אמרנו. ילידי ענק זה ביטוי שכתוב, ועל האל, בפסוק ח'. אבל כאן יש שש מילים חדשות, שאולי חלק ממה שקרה השבוע קשור למילים האלה, ולמתח בין שני חלקי הפסוק. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אחד הסעיפים לבחון, האם אתה מסתכל על המציאות במבט של אמונה, או לא, זה מידת האמת. האם אתה אמיתי? אומרת הגמרא מסכת סוטה, אומר המשרשי, הדברים נמצאים פה בצד שמאל, בהמשך לאותה פסקה שהתחלנו קודם, חמש שורות מלמטה, אמר המשרשי, מרגלים שקריה, והנה, תפסנו אותם על חם, שקרנים. למה? אומרת הגמרא כך. בישלמה אפשר להבין, ואני בעינינו כחגבים. נחי. אדם חושב על עצמו שהוא חגב, מותר לו. הוא לא שקרה. אבל וכן היינו בעיניהם מנעה וידי. הרי אין שיח ושיג בין אותם 12 אנשים לבין המקומיים הזמניים. אז מאיפה הם יודעים אותם משלחת? מאיפה יודעת שבני בעיניהם כחגבים? אלא אומרת הגמרא שהם ישבו בקצה של פרדס, והם שמעו את הענקים אומרים בצד השני של הפרדס. כנראה היה להם קול חזק מאוד. והענקים אמרו, מי הנמלים שיושבים שם בצד של הפרדס? אז הם שמעו שאלה שגרו כאן, אותם ילידי ענק, חושבים עליהם, על המשלחת, שהיא משלחת של נמלים. אז לכן אומר המשל שהם לא שיקרו כשהם אמרו, ונהי בעיניהם כחגבים. אומר הרבי מקוצק, זה נכון שאחד המבחנים של מבט של אמונה, זה מידת האמת. אבל אומר הרבי מקוצק, מידת האמת זה לא שאתה מסתכל על מה שאתה רואה, ואת זה אתה מתאר. כי הרי בהסתכלות של האמונה, אתה צריך לנסות להבין מה אלוקים עושה במציאות. ולעיתים, מה שאתה תראה בעיניים, יסתור את מה שאמר לך אלוקים. אומר רבי קוצק, עכשיו השאלה, האם אתה מוכן להתאמץ לברר למה מה שאמר אלוקים זה הנכון? לכן אומר הרבי מקוצק, עיקר קושייה למרגלים היא דווקא החלק הראשון של דבריהם. כלומר, זה שאתם שמעתם שהילידי הענק אומרים שאתם חגבים, זה מובן. אבל מאיפה לקחתם את המילים? ונהי בעינינו כחגב. כי מבחינת השאלה, האם אתה משקף את תחושתך, אתה משקף. אתה מרגיש שאתה חגב, אז תבטא את זה. אבל אמר לנו הפסוק בספר דברים פרק א', ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם. הפעולה האלוקית במציאות איננה רק הגדרת המשימה, אלא גם הגדרת היכולת. המשימה היא לרשת את הארץ, להיכנס אליה, לכבוש אותה, לשבת בה ולהיות הבעלים שלה. העם הנקרא פלישתים, או ממשיכיהם היום, מלחמה יש לו עם ישראל. אומר הגאון מוילנה בספר חבקוק, בסוף פרק ג', מה מלחמתם של הפלישתים? מלחמה שגם אם נשב בארץ לא נירש אותה. היינו, שלא תהיה לנו עצמאות. מלחמה בעצמאות. מלחמה בריבונות. יש להם עניין שלא נקים מלכות. אנחנו בתפילה שלנו, כמו שנאמר בהתחלה, אומרים, קומה השם ויפוץ אויביך. מה זה קומה? בדרך להקים את מלכות בית דוד, על כל השלבים של הדרך הזאת. גם אלה הנראים מאוד מזעריים, מאוד ראשוניים. והפלישתים רוצים להילחם בזה. שלא נוכל לרשת את הארץ. אבל פירוש המילים, או אולי גם פירוש המילים בדבר הזה, אינכם אמינים בשם אלוקיכם, זה שמשעה שהקדוש ברוך הוא מגדיר לנו את המשימה לעלות לארץ, הוא גם נותן בנו כוחות. והכוחות האלה הם למעלה מכל סדר הגיוני וטבעי. האמונה אינה מתכחשת למה שאדם רואה במציאות. מה הייתה אמונתו של כלב? איך הוא נקרא בתורה? כשקדוש ברוך הוא מתאר בפרק י' בצורה חריפה ביותר את הקלקול של חטא המרגלים, וכל מנעצי לא יראו. מי שמנעץ את ארץ ישראל, הוא מנעץ את מי שיצר אותה, את אלוקי ישראל. ושם אומר הקדוש ברוך הוא, ועבדי כלב, עקב הייתה אמו רוח אחרת, וימלא אחריי. מה ברוש רוח אחרת? אומר רש"י במקום, פה בפסקה 7. אם כתוב רוח אחרת, משמע יש שתי רוחות, אחת ועוד אחרת. אחת בפה ואחת בלב. למרגלים אמר, אני אמכם בעצה. ובליבו היה לומר האמת. ועל ידי כן, היה בכוח להשתיקם, כמו שנאמר, ויעש כלב, כפי שראינו קודם, שהיו סבורים שיאמר כמותם. רמב"ם אומר בהלכות דעות פרק שני, שכשאדם מדבר אחד בפה ואחד בלב, זה חלק מהאיסור לשקר. חלק מהאיסור לגנוב דעת הבריות. אפילו גוי, אסור לגנוב את דעתו. דבר אחד בפה ואחד בלב, זה אומר שהאדם לא רוצה להיות מחובר לאמת. כלב בן יפונה, אחד משני צדיקי הדור. שבט יהודה. וידבר אחד בפה ואחד בלב. מה יכול להיות באמירת כלב שהוא אומר דבר שהוא כמו המרגלים? וגורם להשתיקם, כי אז הם אומרים, הנה, טוב, סוף סוף מצאנו מישהו כמונו, ואחר כך הופך את הקר על פיה, וזה לא ייחשב שקר. אני חושב בדור שלנו יש שתי סוגיות, שאולי הן קשורות אחת בשנייה, והם מאוד התחדדו השבוע. סוגיה אחת, סוגיית החיים. למה יאמר כלב, הלא נעלה ויכול נוכל? כי זה קשה. למה קשה לכבוש את הארץ? כי אם, ילידי ענק, אם, ערים בצורות, אם עם חזק, זה אומר שלכבוש את הארץ יהיה קשה. יהיו ייסורים, תהיינה מלחמות. החוצפה הבלתי נסבלת של אנשים או שבתפקידם הצבאיים הם בכלל לא לחמו, או שלא עברו סוג של ניסיונות או של קשיים, כמו החבורה הזאת בשייטת. החוצפה הזאת לדבר, לבקר, להגיד, היה צריך לעשות ככה, היה צריך לעשות אחרת, היא ממש כסות הרוח. בלתי נסבל. איך? לא, לא מדבר על הממשלה, מדבר עליי כאזרח, או עליי כעיתונאי, או עליי כפרשן. יכולים להיות ברורים לגופו של דבר, האם צריך לעשות א' או צריך לעשות ב'. וגם בשאלה מתי אומרים את הביקורת הזאת, איך אומרים אותה? כי הגבול בין ציון של דבר שלילי שצריך לתקן אותו, לבין הוצאת דיבה, אנחנו רואים שהוא גבול מאוד עדין. צריך מאוד להישמר שלא לעבור את הגבול הזה. כי גם מצווה תוכיח את עמיתך שהיא נותנת אולי איזה מרחב של רצון לעסוק בתיקונים, היא צריכה להיות אך ורק מכוונת אל התיקון, ולא מעבר לכך. אבל במקום שבו אנשים סיכנו את חייהם, בשביל אלה שלא היו שם, זה היה אמור לעשות איזשהו מינימום של דרך ארץ, איזשהו מינימום של הכרת אותו. ואני בדרכי לפה, אני קיבלתי אס-אמס. זה כבר יותר מ-24 בשעות אחרי כל המלחמה הזאת. בלי לדעת איזה מבחנים עוד נכונו. קיבלתי אס-אמס מאדם שהיה היום בבסיס של החבורה הזאת. מאיזושהי סיבה. הוא דיבר עם הלוחמים. והם אמרו לו, תדע לך, אנחנו לא יודעים מי ארגן את זה, אבל היו בכל הארץ אתמול עצרות, כינוסים, בעשרות מקומות, וזה החיה את נפשנו. למה? וסוף סוף מישהו אמר לנו תודה. לעומת כל הגידופים וכל הביקורות, מישהו אמר תודה. עכשיו, כשאמרת לבן אדם, תשמע, תצא מהמקום שלך, תלך 100 מטר, ותעמוד, נגיד, בגשר המיתרים בירושלים. או היום, נגיד, באילת, מאות אנשים ספונטנית, עלו על סירות, עלו על ספינות, עשו משט מול ירדן עם דקלי ישראל, ואחר כך מול בסיס חיל הים. ספונטני. זה לא לעמוד בקרב. אבל זה להגיד לחיילים, ללוחמים, את מה שהוא מהות הכוח שלנו. אתם לא אנשים פרטיים, אתם שלוחי ציבור. שהרי מדינת ישראל כמדינה לא עמדה בסכנה כשאותם ספינות של רשעים רצו להיכנס לפה. אבל הריבונות, העצמאות, הופעתנו כאומה, זה חלק מהחיים שלנו. זה חלק מהמצווה שלנו בארץ הזאת. אי אפשר לרשת את הארץ בלי צבא. אי אפשר לשלוט בה בלי צבא. מצוות הירושה שונה ממצוות הישיבה. מצוות הירושה היא, כמו שאומר רמב"ן, זה שלא נעזבנה באדומה מן האומות. זאת אומרת שלטון. המערכת הצבאית היא חלק מהשלטון. אז שכלב אומר חיים, הוא אומר אני רוצה לחיות, והוא אומר שלכן אני יודע כמה זה יהיה קשה, זה יוצר הזדהות אצל המרגלים. ועל כן, הוא יכול להשתיק אותם. זה אחד בפה. הוא לא אמר מושג שקרי. הוא אמר נכון, החיים. אבל, אחד בלב. בליבו היה ברור לו, שהחיים שלנו מוקדשים למשימות אמיתיות. כל העמים שחייהם אינם מוקדשים למשימות האמיתיות, בחלוף איזשהו שלב בחייהם, נגמרת אומתם. מה שיקרה לאמריקה עוד שבוע או עוד חודש, קרה לבבל, קרה לאשור, קרא לרומא, קרא ליוון, קרא לאנגליה, קרא לרוסיה, אחד אחרי השני. עם אחד בעולם הוא עם הנצח. עם אחד הוא נצחי. במבחן בגרות מחשבת ישראל של החינוך הדתי. תף שיניים. חידשו חידוש. שהוא בעצם בן 1,000 שנים. הזכירו דרך אחד האחרונים, חבר שרידי אש, שהוא מביא את רבנו סעדיה גאון, האומר, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. ומזה הבין מחבר השאלון, וכך היה תלמיד צריך לענות, שכשבעל שרידי אש הביא את רבנו סעדיה גאון, הוא הסיק ממנו שהלאומיות של ישראל היא לא כמו עמים אחרים, אלא הלאומיות שלנו היא קשורה לתורה. בלי תורה אין לאומיות. עומד בן אדם בכנס כל הבוחנים של בחינת הבגרות, אנשים שלמדו 10 שנים, ואומר להם, חברים יקרים, אתם לא קראתם רבנו סעדיה גאון? הפורש לא קוראנו. המשפט אין ומתנו מעלה בתורותיה כתוב שם. בואו נפתח את הספר. במאמר שלישי, כותב רבנו סעדיה גאון את המשפט הזה. אבל מתי הוא כותב אותו? באיזה הקשר? הוא רבנו סעדיה גאון מחפש הוכחה במאמר שלישי, בסעיף ז', שהתורה היא נצחית. בהתחלה הוא הולך לפסוקים כמו חוקת עולם, לדורותיכם וכו'. ואז הוא מגיע להוכחה העיקרית. מה ההוכחה העיקרית? כי כתוב בפרק למד א' בירמיהו ובפרק למד ג' שעם ישראל הוא עם נצחי. כל עוד הוא קיים, העולם קיים. חלילה לא יהיה קיים, העולם לא יהיה קיים. זה העם היחידי שהוא עם נצחי. אומר הסג, וכיוון שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה, היא קשורה לתורה, הלאומיות שלנו. אז אם הלאומיות שלנו היא נצחית, אז גם התורה היא נצחית. אז לפי הסג, מי מלמד על מי? התורה היא נותנת כוח לאומה, או האומה נותנת כוח לתורה? הלאומיות שלנו היא הופעת הקודש. היא הופעת שמו של הקדוש ברוך הוא. כל אדם היה צריך להאמין שהחיילים האלה שלחמו על עצמאות ישראל הם שליחי אלוקים. האם כל אחד מהם הוא בוגר מכון מאיר? לא ידוע. זה לא קושיה על הלוחמים. אולי זה קושיה על אנשים אחרים, לא קושיה עליהם. במהות ודאי שעדיף היה את המהות הזאת לבטא. אבל מהות של נשמה לא נמדדת בציטוטים או במעשים, עם כל חשיבותם. אז כלה בעצם הוא ביטוי של הלאומיות של ישראל. עד כדי כך שכותב הרב משאש, זכר צדיק לברכה, שהיה רבה של ירושלים, שרק על יהושע כתוב, יא יהושעך מצאת מרגלים, כי הוא רוחני. אז בגלל שהוא רוחני הוא צריך הגנה מצאת מרגלים. אבל כותב הרב משאש, כלב בן יפונה הוא לאומי, הוא נציג הלאומיות, הוא לא צריך הגנה. הוא ברור שהוא ינצל מצאת מרגלים. מישהו היה אומר כזה דבר היום, היינו גוזרים לו את הזקן. רמשש הייתה חכם אדיר בספר שלו על פרשת השבוע. זה קלה בנפונה. הוא אומר את החיים, ואז אנשים חושבים שחיים פירושו של דבר, בוא נחסוך את המשימות. וקלב אומר, החיים שלנו תלויים במשימות. מהרגע שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ופנינו מיועדות להיכנס לארץ, פה בארץ זה המקום של החיים שלנו. לא נחיה פה, אז לא נחיה. היה קרב גדול לפני 100 שנה. הרצל רק רצה להקים ועדת בדיקה, לבחון את הרעיון שנקרא אוגנדה. והוא בקונגרס מציע להצביע על זה. נדמה לי הקונגרס הציוני השלישי או הרביעי. להצביע על ההצעה הזאת של אוגנדה. והרוב מצביע בעד הקמת ועדת בדיקה לסוגיית אוגנדה. ושהרצל אמר להם את האמת מבחינתו. אלה היו שנה שנתיים של פוגרומים נוראים ברוסיה. יהודים מתו כמו זבובים. הרצל הבין שאם הוא לא עושה תהליך דרסטי של הצלה, מי יודע מה התוצאות. ולכן, כיוון שהייתה הצעה להקים בשלב זה את המדינה של היהודים באוגנדה, עד שנתארגן לארץ ישראל, אמר הרצל, הולכים על זה. הציונות חישבה להישבר. למה? למה כל הצעירים היהודים מרוסיה פרשו מהקונגרס? מה לא הגיוני? מה לא שפוי? בדיוק במושג הזה של פיקוח נפש וערך החיים, מול מה? מול השאלה האם נחיה בצפון אפריקה או האם נחיה בצפון משהו אחר? מה זה משנה איפה חיים? או שאנשים הרגישו שכיוון שתם עידן הגלות, אז נקודת החיים משתנית. אם אנחנו לא נכנסים לארץ, לא נחיה. ברור שבמובן הפרטי, כשנכנסים לארץ יש איסורים. אבל חיינו כאומה שמזה יונקים אנחנו במובן האישי, חיינו כאומה משלב מסוים, כורך אותם הקדוש ברוך הוא בארץ, והתכחשות לזה, פירושה חוסר חיים. הנבואות של יחזקאל, פרק כף, פרק למד זין, הן לא נותנות שום מקום לספק. זה ציור ברור וכואב, שאם לא נבין משלב מסוים ואילך שתמה הגלות וצריך לחזור לארץ, אומר הנביא יחזקאל, בחמה שפוכה אמלוך עליכם. עד כדי התיאור של בית קברות בחוץ לארץ, ביחזקאל המצרים. אז מצד אחד כלב אומר חיים, ומצד שני הוא אומר להם ארץ ישראל. איך הצליחו כן בכבוד? לא. בפה הוא אומר אני אמכם בעצה, כי הוא אומר חיים. וזה מה שאמרו המרגלים. כשהוא אומר להם אנחנו רוצים לחיות, הרי מה כלב אומר להם? בפסוק כתוב רק, והוא השתיק אותם, לא כתוב מה הוא אמר. אבל בהמשך כתוב, אם חפץ השם בנו, אנחנו רוצים לחיות. והשם רוצה שנחיה. אז אני שומע את המילה חיים, אני אחד מהעשרה הנשיאים, אני אומר, הנה, סוף סוף, אדם כלבבל. ואז הוא אומר, אנחנו צריכים להיכנס לארץ, כי השם חפץ בנו, כי השם רוצה שנחיה. וזה המקום של החיים שלנו. רגע, אבל אתה בעצמך אומר את מה שלא אמרת קודם, שכשזה המקום של החיים שלנו, זה גם דורש איסורים, דורש קושי. לא, אז זה אנחנו כבר לא הסכמנו. אז זה אחת בלב, שבה הוא שונה לחלוטין מהמרגלים. עד כדי שהאור החיים הקדוש אומר שהיה לו כמעט הסחפות אחרי יצר הרע בעקבות המרגלים. כי באמת מי יכול לעמוד מול התביעה הזאת לחיות? מי יכול לעמוד בזה? צריך כישרון גדול, כמו שיש בחלק ממחוזותינו, להפוך את כל הסוגיה של ארץ ישראל לסוגיית ימין או שמאל. לסוגיה של אדמות, יישובים, בתים או חיים. בחטא המרגלים אנחנו לא רואים את הפיצול הזה. כלב מדבר על החיים שלנו, שהם האדמות, שאז גם מי שמתווכח צריך לקחת בחשבון שהוויכוח שלו מחליש את החיים שלנו. זה צריך להיות הבירור. אולי כן. זה קורה בעוד כמה סוגיות, שאנחנו רואים אנשים גדולים, 10, זה פורום רחב. אז באופן טבעי, אנחנו נוטים לחשוב שיש ב10 האלה, יש איזה דיבור של אמת. דבר שני, מי משקף יותר את הרגשתם של ישראל? כלב יהושע או 10 המרגלים? 10 המרגלים. כי בשורה האחרונה, מה הם אומרים? 10 המרגלים לא נכנסים. משמעות הדבר, ממשיכים לחיות. תחשבו על העונש. אתם יודעים מה היה העונש של המרגלים? של כל הדור הזה. כל שנה, במשך 40 שנה, לתשעה באב, היו צריכים כל מאות אלפי הגברים להיאסף, לחפור להם קברים. כל אחד היה צריך להיכנס לקבר שלו ולחכות עד הבוקר. האם הוא יהיה מאותם 22 אלף שלא יחזרו יותר הביתה? או עוד שנה. תחשבו איזה סיוט זה למאות אלפי אנשים כל שנה בלית שבת. זה העונה שלהם. הם חשבו הפוך. הם חשבו שאם הם ילכו אחרי עצת המרגלים, לא יפגשו את ילידי הענק, לא ערים בצורות, לא עם חזק, לא יפגשו משימה בלתי אפשרית. אמר להם, כלב, אתם מתכחשים לעצמכם. לכן אמרתי שהגאונות לזיז הצידה את הוויכוח הזה. כביכול יש פה משהו שהוא יותר חשוב מהחיים. זו חמצה גדולה של הדמות של כלב. יכול להיות שזה שייך אולי לסוגיה השנייה, שגם היא לא בולטת חד משמעית בדבריו של כלב, אבל אפשר להבין שהוא מתמודד גם עם הסוגיה השנייה. כשאלוקים אמר לאברהם אבינו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. שאל אברהם אבינו, במה אדע כי ירשנה? איך אני אדע שאני ירשתה? מפרש רבי יצחק מוולוז'ין בשם אביו ואומר כך, השאלה במה אדע כי ירשנה היא שאלה מוסרית. איך יכול להיות שאני ארש ארץ שהיא בעצם אנשים אחרים גרו פה? והתשובה האלוקית אומרת, אתם תיווצרו כעם במצרים דרך היסורים של העינוי במצרים, שם תתגלה נשמתכם הלאומית, ונשמתכם הלאומית קשורה לארץ והיא שלכם, וזה חלק מתיקון העולם. על זה הקרב שלנו. זה הרי דבר שהוא לא נתפס. איך אנשים שהם נקראים פעילי שלום הופכים להיות לוחמי שלום? איך פתאום נמצאים בספינות תמימות שכירי חרב? בכל מיני סוגי מתכות שמגמתם ברור לפגוע בחיילי צה"ל. והעולם אטום לחלוטין. רוממות הצדק בפיו, רוממות האמת בפיו, רוממות החוק הבינלאומי בפיו. וכשזה נרמס לנגד עיניו, הוא אומר, מדינת ישראל צריכה להקים ועדת חקירה. וזה, אני חושב, קושייה גדולה, לא על העולם, אלא עלינו. זה שאנחנו חגבים בעיניהם, שמענו. שמענו את אלה שחושבים שהם ענקים, איך הם מתייחסים אלינו. כמעט אפשר להגיד שכבר אין חידוש בדבר. החידוש הוא כל פעם, זה מגיע מזווית אחרת. אבל כבר דומה שברמה העקרונית אין חידוש. אבל ההישגים שלנו בתחום של ונהי בעינינו כחגבים, כי יש חכים כל פעם מחדש. איך אתה יכול לחשוב בינך לבין עצמך שאינך מוסרי, כי האמריקאי חושב שאינך מוסרי, או האירופאי חושב שאינך מוסרי, או שלא נדבר על הערבי שאומר שאתה לא מוסרי. למה יש חולשה גדולה בעוצמה המוסרית שלך? הרי זה דבר ברור, שאם קובעי המדינות, מדיניות, לא היו מעלים בדעתם שמדובר באיזה אנשי שלום חיצוני, אלא מחבלים בכל דבר. הרי ברור שנערכים אחרת, ברור שמטפלים אחרת. עברו 5 או 6 או 7 או 8 דקות נוראיות, מהרגע שבו נוצר המגע הראשון של החיילים עם המחבלים, עד הרגע שבו התנהגו כמו שצריך להתנהג עם מחבלים. זה היה שיתוק. והשיתוק הזה הוא בעצם תולדה של בית המשפט במדינת ישראל. איך הם אומרים, ברדיו הם אומרים היום, היועצת המשפטית של חיל הים, היא אישרה את כל התהליך. למה לא יועצת מוסרית? למה יועצת משפטית? על המוסר אנחנו נלחמים. מה אנחנו עושים פה בארץ הזאת? מה באנו לבנות פה? אומה של עריצים? או עם מוסרי שעליו מוטלת החובה בעולם להגן על המוסר? כל רפיון שלנו, כל גמגום, כל מצב שבו לא נלחמים מלחמה שערה, זה אומר שאנחנו מרחמים על אכזרים. זה אומר שאנחנו לא מוסריים. אמר כלב, אנחנו רוצים להיות אנשי צדק. אנחנו רוצים לשמור על תורת הנשק. אמרו המרגלים, סוף סוף, בן אדם חושב, נורמלי. שפוי, נאור, אנושי, הומני. אמר להם כלב, ההומניות שלנו כלפי העולם זה לשמור על כל מילימטר בארץ ישראל, זה להיכנס אליה, זה לרשת אותה. כשלא ישבו כאן הבעלים האמיתיים, הארץ הזאת אין בה חיים. והעם הזה שלא יושב כאן מרוסק לכל עבר. חזרתנו לארץ, אומר היה הרב קוק, כבסיס להכנה להצהרת בלפור, היא השבת הגזלה של אומות העולם. נכון, אני לא חושב שהבריטים בחלומות הכי גרועים שלהם תכננו ש-60 שנה אחרי שהם מנעו מאיתנו לעלות לארץ, אנחנו נחסום להם את הנמל ונעשה סגר ימי עליהם. לא חלמו בחלומות הכי גרועים שלהם. ואנחנו לא יודעים מה הסוף. מה תהיה כל ההשלכה הבינלאומית של חזרתנו לארץ והקמתנו פה, מדינה חזקה, עוד לא יודעים מה כל ההשלכות. אין ספק שלאומות העולם קשה לראות את הדבר הזה. מי אומה שלפני קצת יותר מ-60 שנה הייתה בבית קברות? לאומה שמנהלת את החיים בעולם. אמר לי חבר שהוא היה בארצות הברית, והוא נסע עם מונית לאיזה מקום. והנהג מונית שאל אותו, מאיפה אתה? הוא אמר לו, מישראל. אמר לו, כמה תושבים אתם? אמר לו, חבר שלי, אנחנו עוד לא הגענו ל6 מיליון יהודים, אבל זה בדרך קרוב. אמר לו, אני לא מאמין לך. אמר, למה? אמר, אתם לפחות 180 מיליון. לפי הרעש שאתם עושים. תחשבו, בסדר הגודל של הצי האמריקאי, מה זה המרמרה הזאת? כלום, זניח לחלוטין. מה אכפת לך, עצרו או לא עצרו? מה אתה מוטרד? מה זה נפקה מן על 250 מיליון? קשה. שנאתם של אומות העולם אלינו היא בתת מודע. אי יכולת לסבול את קיומנו, אולי יותר מזה מרגישים אומות העולם כמו עמלק, שכשכוחות הקדושה מתגברים, כוחות הטומאה נדחים. ואין עמלק יכול לשאת את החנק הזה. ולכן אמר הגר"א לתלמידה, ככל שיתקדם מהלך הגאולה, כך יגדל כוחו של הסטרח. הוא יגדל. כי הוא ירגיש שהקדושה הולכת ומתגמרת, וממילה שהטומאה הולכת ונדחקת, הוא נלחם על חייו. והמלאק, בחבלי משיח, עיקר הנזק שלו, זה מידות מקולקלות. זה גאווה, זה חמדת הממון, זה שנאה וייאוש ושקר. אחראי על השקר בעולם, זה עמלק. כל פעם זה מתוחכם מזווית אחרת, אבל העולם מתכחש לאמת שלו. והעולם צריך אותנו אומה חזקה. הוא אומר הפוך, הוא מתנכל, הוא דורש ועדת חקירה בינלאומית, הוא מכנס את האום, כל מיני דברים חיצוניים שאין להם שום ערך. השאלה הגדולה היה אומר דוד בן גוריון, היא לא מה הגויים אומרים, אלא מה היהודים עושים. כי הוא לא היה חגב בעיניו. הוא לא חשב שאנחנו חגבים. כשהוא הכריז על מדינת ישראל, יחד עם ארבעה אנשים נוספים, נגד ארבעה אחרים, שבסך הכל חמישה נגד ארבעה, וכשהוא היה בלחץ גדול של אמריקה עליו, שאמרו לו, אנחנו נלחם בישראל. זה יותר מפחיד מאשר ועדת חקירה בינלאומית. והוא הייתה לו תחושה ברורה שהגיע הזמן הגאולה. כשזמן הגאולה מתפתח, האמת האלוקית יותר ויותר מתגלית במציאות. וכיוון שכך, המלחמה עליה, על האמת האלוקית, מצד רשעותם של אומות העולם, היא הולכת וגדלה. האם נלמד הלקח? אפשר לומר שלפחות אצל יהושע בן נון נלמד הלקח. הוא גם שולח מרגלים. אבל אין במרגלים האלה פרסום, אלא רק שניים. אין במרגלים האלה ברורים מה הארץ, טובה, רעה וכו', אין דבר כזה. אלא משימה אחת, צבאית, ביטחונית, מאיפה להיכנס. מה המצב של יריחו? וחז"ל, פה במדרש בפסקה הרביעית, מלמדים מה עשה יהושע. הוא שלח, כאמור בכתוב, וזאת הפטרת פרשת שלח לך, הוא שלח שניים אנשים מרגלים חרש לימו, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. אז המדרש פה בפסקה רביעית מסביר מה זה חרש. צורת הקריאה הראשונה של המילה בדברי רבי יהודה ורבי נחמיה, כלי נגרות היה בידם. כמו נאמר, אומרים הפשים מרגלים חרש לימו. סוג מסוים של פיתוח של החומר, של כלי נגרות. רבי נחמיה אומר, כלי חדרות, כדרות, היה בידם, מקדרים חרס. לא חרש, אלא שמים את הניקוד בצד השמאלי של השין. תעני רב שמעון בן יוחאי, חרש כמשמעו. מה הכוונה? אמר להם, עשו עצמכם חרשים. ואתם עומדים על רזיהם. תעשו עצמכם כלא שומעים. ואז ירגישו חופשי בנוכחות שלכם, וידברו. איך אדם יכול להראות עצמו שהוא חרש? מה הוא עושה? הצגה של חרשות? מה הכוונה? כנראה איזשהו סוג של התנהגות שאומר שהאדם הוא לא מבין מה נעשה מסביבו. הוא חסר דעת. עם ישראל נראה לאומות העולם לעתים כחסר דעת. במיוחד ההתנהגות הישראלית בשנים האחרונות, הגוי הממוצע הוא לא מבין אותה. הוא מגיע לפה כגנרל אמריקאי, יושב בניתוח של תרגיל צבאי בכל הנושא של הטיפול בעזה, יש שם סקירה של מפקד בכיר על כל הנושא של סיכול ממוקד, אז אחר כך יש שלב השאלות, שואל כמה גנרל אמריקאי ושואל, למה אתם לא נכנסים לעזה? למה סיכון ממוקד? ואומרים לו, זה בגלל הנשיא שלך. העולם לא מבין את ההתנהגות הזאת שבה אנחנו נראים כאנשים חרישים. אבל יכול להיות שזה עיקר כוחנו. הוא לא כוח חיצוני. הוא לא תלוי בכוח חיצוני. הוא תלוי להפך, בשתיקה, בצניעות. אולי זה חלק מהשיקוף של מידותינו. שאומות העולם, הדבר הזה מוציא אותם משלוותם. על כן, באמת אותה התעוררות ספונטנית שהייתה בהרמון מקומות, שבכל מיני דרכים, אנשים ביטאו בשלטים, בצמתים, את הענווה מצד אחד והגאווה מצד שני. על היותנו עמך בית ישראל, על חיילים כאלה, את עמידתנו הלאומית, את הדחייה שלנו בשעת נפש, את צינתם של אומות העולם. כשזה ככה פשט בארץ בכל מיני מקומות, ובהרבה מאוד מקומות, ההתכנסויות לא היו בעלות אופי של ציבור מסוים או של גוון מסוים, אלא של באמת של עמך בית ישראל. כי העם הזה הוא בריא, החיילים שלו במהות הם בריאים. ואם יש בלבול בתחום הזה של ונהי בעינינו כחגבים, את זה צריך לתקן. להגדיל את הכרת הטוב על הכוחות שאלוקים נתן לנו, להבין שהכוחות שאלוקים נתן הם בשביל המשימות. להבין שבעצם המבט של האמונה הוא מבט של הסתכלות על החיים. זה לא סתם מה שרחב אומרת לאנשים המרגלים. איזה תחושה הייתה לאומות העולם אז שהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ הזאת בידי ישראל. והמגלים כשהם חוזרים, בסוף פרק ב', בפסוק כ"ד, ויאמרו אל יהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפניהם. בזה הם ממשיכים את דבריו של כלב בן יפונה. כלב וההתמודדות שלו, כשהציבור הוא הרגיש נחלש מאוד מול כל תיאורי המשלחת, הוא אמר, אני מסתכל רגע בצד ימין, באמצע, אותו פסוק שהוזכר קודם, בפרק י' ד' פסוק ח', אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ הזאת, הוא נתנה לנו ארץ אשר זבת חלב ודבש, אומר כלב, אך בהשם אל תברודו. להתכחש למשימה של הקדוש ברוך הוא, זה להתכחש לרצון השם. ואתם אל תראו את עם הארץ, אלה שגרים פה בינתיים, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תראו. אומר רב הירש בפירוש שלו כאן, הניצחונות במלחמות של ישראל הם לפי הרוח, לא לפי החומר. לפי רוח הלוחם, לפי החוסן הנפשי. אומר רב הירש שאמר להם כלב, הקדוש ברוך הוא הסיר השגחתו מהם, מהגויים, שר צילם. אין להם יותר כוחות רוחניים. ואצלנו הקדוש ברוך הוא, כשנתן לנו את המשימה לרשת את הארץ הזאת, נתן לנו את היכולת הרוחנית לעשות את זה. על כן, זה נקרא לחמנו הם, כמו הביטוי, אפשר לאכול אותם לארוחת בוקר. זה לא ביטוי של זלזול, זה לא ביטוי של התנשאות, זה ביטוי של אמונה גדולה. כל הניסיונות שהם בתקופת חבלי משיח ומלחמת גוג ומגוג, הם ניסיונות בנפש, ביכולת העמידה וסבלנות. חשבתי איזה טהרה באה לעולם של השתחררות מטורקיה. כל שנה איזה 200,000 איש מוכרים את הנשמה שלהם לנסוע לשם. שמעתי אתמול סוכן נסיעות, וממש כמעט קפצתי מהמכונית ברוב שמחה. מתאר בדיכאון את המצב הנורא הזה של הביטולים, והוא חושש שלא יהיו יהודים השנה בקיץ בטורקיה. חשבתי איזה קצת טיפה של כבוד לאומי, שהתחילה כבר ביום העצמאות. אין דגלים של ארצות הברית, לא רוצים לראות אותם. לא מתעלמים מהם, בכל זאת, אנשים חיים בעולם הזה, אנחנו רוצים לעזור להם, הם במצוקה גדולה. לא יודעים איך להתנהג עם עם ישראל. פה יש 250 מיליון, מנהלי העולם, פה יש 6 מיליון, רק הגיעו לאיזה מקום מבטחים, שם יש עם שלם, כבר נמצא מאות שנים במקום שלו, ולא ברור מי מנהל את מי. זה, אין ספק שזה מצוקה, ובעזרת השם, נעזור להם. אבל האומה, הרשעה הזאת של הטורקים, הם אלה שליבו את האש, הם אלה שניסו לפגוע, הם התפקחנו מהם קצת. ואם תהליך ההתפקחות הזה הוא ימשיך, במובנים לא רק חומריים, כלכליים, גם תרבותיים, גם רוחניים, זה ממש עליית מדרגה במהלך הגאולה. כן. כן, כי המציאות היא רק מתארת תיאור חיצוני. כלומר, אני יכול להיות גבוה בחמישה מטר יותר ממך. את הנתון הזה אין להכחיש. אבל השאלה מה המשמעות שלו. אך הגביות נותנת משקל יתר לחיצוניות. ולא נותנת משקל לעוצמות הרוחניות. כי אם לך יש עוצמה רוחנית, יש לך ענווה, יש לך שליחות אלוקית, ואתה מישראל. ואני הגוליאד הפלישתי, אני גבוה ממך בכמה מטרים. אני קמח טחון מבחינתך. זאת אומרת, אתה תוכל להכריע אותי בגלל יתרונך הרוחני מוסרי. ולכן אין לך מה להגיע למסקנה שאתה חגב בעיניך. זה המצאה. ניסיתי להביא מתוך דברי כלב שיש קשר לשתי המצאות. כלומר, זה שבני אדם לא מוכנים ללחם, לא מוכנים לעבור קושי, לא מוכנים לעבור ניסיונות. יש להם איזה דמיון שמשתלט עליהם שהגענו למנוחה ונחלה. ומצד שני, יש איזה תחושה שאין לנו כוח לעמוד מול הענקים, יש קשר בין שתי הנקודות האלה. שזה בעצם שיעבוד לתנאי העולם הזה. ועמך ישראל, מאמינים בני מאמינים, כוח החיים שלהם הוא על טבעי. כוח החיים שלהם הוא יכול לנצח גם את ענקי החומר. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו בניסיון של מלחמה באמריקה. אבל אם יעמיד, נעמוד בו. אנחנו לא מתפעלים מהם. שום התפעלות. כמו, אני אישית, אדם קטן מאוד, מאוד התלהבתי בתוצאות של הבחירות של אמריקה, ממש כמעט אמרתי, עלה לי ברכה. סוף סוף, נשיא שונא, לא מוסווה, גם בשם שלו הוא לא מוסווה, הכל גלוי וברור, סוף סוף אנחנו יודעים אם יש לנו עסק. אומר הרב סולובייצ'יק, בספר בסוד היחיד והאחד, אומר את זה על עצמו, אומר את זה על יהודי אמריקה. איפה היינו בשואה? למה שתקנו? אומר הרב סולובייצ'יק, נחלשנו, נשחקנו במושג איש בעד רעהו. אין ספק שאם אמריקה הייתה מזדעזעת מהפגנות היהודים שם, אין ספק שמדיניותה הייתה משתנית. אבל היהודים שם, מנימוקים השמורים איתם, הם בשקט. יכול להיות שהם מבינים שהם צריכים להתחיל להרוס את החפצים ולבוא לפה, שלא יהיה מאוחר מדי. כבר היו אזורים באירופה ש... פספסנו את הרכבת, זה לא טוב. יכול להיות שהם עכשיו עסוקים בהתארגנויות האחרונות, להגיע כמה שיותר מהר. אנחנו לא יודעים איפה אמריקה תידרדר ביחס אלינו. אנחנו כן יכולים להגיד, לא מפחדים מהם. הם מעניינים אותנו בקליפת השום. לא בגלל הצטיינותנו. לא בגלל שאנחנו יותר טובים, או יותר רבים, או יותר חזקים. ושאנחנו חרש, כלי חרס, אנחנו כלים ביד הנהגת הבורא לגלות רצונו בעולם. הוא אבא שלנו, הוא מלך שלנו, הוא המצביא שלנו, הוא המפקד העליון שלנו. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך. התחושה הזאת, אני חושב, השבוע התחדדה יותר. גם ההוקרה הגדולה הזאת לחיילים שעומדים במשימה, שהיא לא נתפסת בעין אנושית, גם קצת חזרה להכרת הערך של עצמנו, וגם בפועל לעמוד מול רשעות אומות העולם, ולא לתת לה אפשרות לגדול. ייקחו עוד כמה ימים, עד שנגיע למסקנות של המרגלים של יהושע, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת, ונמוגו כל יושביה מפנינו. עד שזה יתקיים, ייקח קצת זמן. התהליך העיקרי הוא איך אנחנו בונים את המידות שלנו. איך אנחנו בונים את הענווה שלנו. איך אנחנו בונים את האמונה שלנו. איך אנחנו נותנים משקל נכון לחיים של המציאות החיצונית, ומשקל נכון למציאות הפנימית. שבת שלום, בשורות טובות, כל טוב.